שלום וברכה, שבת פרשת צו. בעזרת השם השבוע אנחנו ננסה קצת להתעלם מהעניינים הסובבים אותנו בחוץ וננסה להתכונן קצת לחג הפסח הבא עלינו לטובה דרך פרשת השבוע. בפרשת השבוע יש שני פסוקים שמהם אנחנו, פסוק אחד בעצם, שמנו אנחנו לומדים עקרונות חשובים ויסודיים בדיני הכשרת כלים, שהם כמובן עקרונות שנכונים לכל השנה כולה. כאשר אדם רוצה להכשיר כלי מאיסור לאתר, וביתר סט בזמן העיקרי בשנה שבו אנחנו מתמודדים עם הכשרת כלים, שזה חג הפסח הבא עלינו לטובה. ומכיוון שהשנה כנראה שכל אדם יגעיל את הכלים בביתו, יש חשיבות יתרה לנושא שנדון בו היום. אנחנו לא נעשה היום סקירה הלכתית כללית של כל דיני הכשרת כלים, זו לא מטרתנו, אנחנו נתמקד בסוגיה אחת בצורה כדרכנו קצת יותר עיונית לעומקה של הלכה, וזו הסוגיה של כלי זכוכית. כידוע, ישנה מחלוקת מפורסמת בין השולחן ערוך לבין ערימה, בין אשכנזים לספרדים, כך גם די נהוג, בעניינם של כלי זכוכית. השולחן ערוך באור החיים בהלכות פסח, סימן תנ"א, הסימן של הכשרת כלים, שם הוא מסביר איך מכשירים כל כלי בסעיף כ"ו, כותב, כלי זכוכית מכניסם לקיום, ואפילו משתמש בהם, אפילו מכניסם לקיום, הכוונה אפילו כלים כאלה שהחמץ שואב בהם כל השנה, ואפילו משתמש בהם בחמין, אפילו אם המנהג הוא להשתמש בחמץ על ידי חום, דהיינו יש בליעה של חמץ בכלים, אין צריכים שום הכשר שאינם בולעים ובשטיפה באלמה סגי לאו. לדעת השולחן ערוך, מרן, אין בליעה ופליטה בכלי זכוכית בכלל. הרי מה חולק עליו וכותב ויש מחמירים ואומרים דקלי זכוכית אפילו הגעלה לא מען אלו וכן המנהג באשכנז ובמדינות אלו. הרי מה מחמיר לקיצוניות השנייה ואומר לא רק זה שכלי זכוכית צריכים הגעלה אלא הגעלה לא מועילה להם ובעצם הלכה למעשה לא ניתן להכשיר כלי זכוכית לדעת הרי מה. המחלוקת הכותבית הזאת היא נורא מעניינת ואנחנו ננסה היום לעמוד קצת על מעמדם של כלי זכוכית ולהבין מאיכן המחלוקת הזו נובעת. אז אנחנו מתחילים בפסוקים בפרשת השבוע שלנו בויקרא פרק ו' מתוארת עבודתה של קורבן עבודתו, מתוארת עבודתו של קורבן החטאת, ושם נאמר במהלך התיאור, התורה מחדשת לנו הלכה, שכל אשר ייגע בבשרה יקדש, כל כלי שנוגע בבשר העולה נהיה קודש, ואשר יזה מדמה על הבגד, אשר יזה עליה תחבס במקום קדוש, וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. בעצם כאשר כלי בולע מבשר החטאת, הכלי נאסר, בלוע בו קודשים, שאחרי קצת זמן נהפכים להיות נותר, ולכן הכלי הזה בעצם בלע איסור. והתורה כאן כותבת מה לעשות עם הכלי שבלע איסור. וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר, אם מדובר על כלי חרס הוא נשבר, מכאן למדה הגמרא בכמה מקומות שכלי חרס אינו יוצא מידי דופיו מעולם. בגלל המבנה הכימי, מבנה החומר של החרס, אז לומדת התורה שמה שנבלע בחרס לא יוצא מהחרס לעולם, החרס יש לו בליעה חזקה והפליטה שלו פחות חזקה ולכן הוא לא פולט את כל החומר שהוא בולע והוא עתיד לפלוט איסור גם בהמשך ולכן הכשרה לא מועילה בו. לעומת זאת בכלי נחושת, כלי ברזל, הוא מורק ושותף במים, ניתן להכשיר אותם על ידי מריקה, שזה בעצם העגלה שאנחנו עושים היום, העגלה והליבון וכל דיני הכשרת כלים, ומכאן גם המקור דרך אגב להלכה שלאחר העגלה נוהגים לשים את הכלי במים קרים, כך כתוב לגבי הכלים שבלו מבשר החטאת, הוא מורק ושותף במים. אז מכאן אנחנו בעצם לומדים את הדינים הבסיסיים של הכשרת כלים, שכלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעולם, ובכלי נחושת יש לנו הכשר על ידי הגעלה. מה מעמדם של כלי זכוכית? אז כמו שראינו, יש בזה מחלוקת. אנחנו נתחיל ללכת מהמקורות הראשונים שאנחנו מכירים בנושא, והמקור הראשון בחזל בעצם הוא במסכת אבות דרבי נתן, שעוד מיוחסת לתנאים, ברייתא מהתנאים, בפרק מ"א בהלכה ו', שם הברייתא מונה הרבה רשימות של מספר דברים בנושא מסוים, וכחלק מהרשימות היא אומרת ככה, שלושה דברים בכלי חרס, בולע, זה הדבר הראשון, ואינו פולט, זה הדבר השני. שלושה דברים נאמרו בכלי זכוכית, אינו בולע ואינו פולט. אז כאן נאמר בפירוש בברייתא, שכלי זכוכית אין דינם ככלי חרס. כלי חרס בולעים אבל לא פולטים את כל הבליעה שלהם, לעומתם כלי זכוכית לא בולעים ולא פולטים, אבל מכיוון שהם לא בולעים, לא מפריע לנו שהם לא פולטים, והם לא צריכים כלל הכשרה, כמו שפוסק מרן השולחן ערוך. אם נמשיך בחז"ל, נראה שבגמרא יש כמה התייחסויות לכלי זכוכית. הבעיה בהתייחסויות בגמרא, שהן משוות בין כלי זכוכית לכלים אחרים, אבל בתחומים שאינם הכשרת כלים. בגמרא במסכת שבת, בדף ט"ו עמוד ב', למדנו בדף יומי, לא מזמן, הגמרא דנה על מעמדם של כלי זכוכית לגבי טומאה. וחכמים גזרו טומאה על כלי זכוכית. כלי זכוכית, מה איתם הגזר באור רבנן טומאה? מן התורה, כלי זכוכית לא מקבלים טומאה, רק כלי חרס, כלי מתכת, כלי עץ, אבל כלי אדמה לא מקבלים טומאה, וזכוכית, כיוון שהיא צורה מהחול, מהאדמה, מעיקר הדין לא אמורה לקבל טומאה. אז מדוע החכמים גזרו בטומאה? אמר רבי יוחנן, אמר איש לקיש, הועיל ותחילת בריאתן מן החול, שווינו רבנן ככלי חרס. גם כלי חרס תחילת בריאתן מהחול, אבל הם לא ממש כלי אדמה, אלא שרופים אותם בתנור והופכים אותם להיות חומר מעט אחר, חרס, וכלי חרס אנחנו יודעים שהוא כן מתאמן. אז כך משווים כאן את כלי זכוכית לכלי חרס. אבל הגמרא לא מסתפקת בזה, ושואלת הגמרא, אלא מעתה לא ליטם ומגבן. עלה מתנן כלי חרס וכלי נטר תומתן שווה, מתאמין ומתאמין מאוויריהם, ומתאמין מאחוריהם, ואין מתאמין מגביהם. וכלי נטר וכלי חרס ולתומתן שווה, אבל מי דאחריני לא. בכלי חרס יש לנו הלכה, שכלי חרס הוא לא מתאמה מגבו. כלי חרס מתאמה, או נטמא, זה יותר נכון, רק אם משהו נכנס לתוכו, אבל אם משהו נוגע בו מאחורה, הוא לא נטמא. ושואלת הגמרא, למה זה לא הדין בכלי זכוכית? יש לנו ברייתא שאומרת שרק כלי חרס וכלי נטר הם לא מתאמים מגביהם. אז מדוע כלי זכוכית כן מתאמים מגביהם? אז אומרת הגמרא, כיוון דכי נשתברו, יש להם תקנה, שווינו ככלי מתכות. יש דמיון גם בין כלי זכוכית לכלי מתכות, מכיוון שכלי מתכות, כאשר הם נשברים, ניתן להטיח אותם מחדש ולתקן אותם. וכך גם כלי זכוכית. אבל כלי חרס, כאשר הוא נשבר, אי אפשר לחזור ולתקן אותו. אז בעצם אומרת כאן הגמרא שכלי חרס דומה, שכלי זכוכית, סליחה, דומה לכלי חרס, ודומה לכלי מתכת. הוא דומה לכלי חרס כי תחילת בריאתו מן החול, כמו כלי חרס, והוא דומה לכלי זכוכית, לכלי מתכת, סליחה, כי יש תקנה לאחר שהוא נשבר, כמו כלי מתכות. וממילא, לגבי טומאה, יש לנו דין שהוא דומה לכלי חרס, חומרה ככלי חרס שהם מקבלים טומאה, וחומרה ככלי מתכות שהם מתאמים גם מגבן. מה יהיה הדין להכשרת כלים? הגמרא לא מתייחסת. במקום נוסף מביאה הגמרא את ההשוואה הזאת בין כלי חרס לכלי, בין כלי זכוכית לכלי מתכות, לגבי טבילת כלים. במסכת עבודה זרה, דף ע"ה עמוד ב', רב יצחק בר יוסף זבן מנה דמרדה מעובד כוכבים. אז מדובר שם על כלי זכוכית שקנה רב יצחק בר יוסף ועובד כוכבים. צבר להטבילה, אמר לה אומר הבנן ורבי יעקב שמי לדידי מפרשה למיני דרבי יוחנן, כלי מתכות אמורים בפרשה. אז מרדה, סליחה, זה לא כלי זכוכית, זה כלי שהוא לא כלי מתכת, ולכן כאן בעצם אנחנו לומדים את הכלל, כיוון שבפרשת כלי מדיין, מלחמת מדיין, הכלים שלקחו שם הם רק כלי מתכות, זהב, כסף, נחושת, אז כל כלי שהוא לא כלי מתכת לא צריך טבילה מהתורה. אמר רב אשי, אני כלי זכוכית, הועיל וכי נשתברו, יש להם תקנה, כי כלי מתכות דמו. ולכן לשיטת רב אשי, כלי זכוכית חייבים בטבילה מדרבנן, וכך פוסק השולחן ערוך בהלכות הכשרת כלים, בהלכות טבילת כלים, סליחה, ביורדי הסימן קוף קף, וכך אנחנו פוסקים למעשה וטובלים גם כלי זכוכית, אבל חובת הטבילה שלהם היא רק מדרבנן, מכיוון שהם דומים לכלי מתכות. אז גם כאן אנחנו רואים שיש דמיון בין כלי זכוכית לכלי מתכות. ואם כן, יש קצת מבוכה, כי בעבוד רבי נתן כתוב שכלי זכוכית לא בולעים כלל. לעומת זאת בגמרא משווים אותם או לכלי חרס או לכלי מתכות, שבשניהם יש בליעה. השאלה כמה בליעה? כלי חרס יש בליעה כזאת שאינה יוצאת מידי דופיו לעולם, וכלי מתכות יש בליעה ויש הכשרה, הוא מורק ושותף במים. אז אמנם הדמיון בגמרא הוא לא לעניין הכשרת כלים, אבל השאלה האם מדמים גם להכשרת כלים או לא. ובראשונים, עד כאן עסקנו במקורות בגמרא, בראשונים מצאנו 4 עמדות בנוגע לכלי זכוכית, 4 דעות, אפשר אולי לחלק אותם. זה 3 סוגים של דעות. הדעה, הסיעה הראשונה, סוברת, הולכת עם אבות רבי נתן, אוחזת בברייתא לחלוטין, וסוברת שכלי זכוכית אינם בולים כלל, וכל ההשוואה בגמרא הייתה אך ורק לעניין דיני תרומה וטהרה ולעניין הכשר כלים. אבל מצינו גם בדעה זו כמה טעמים שונים לכך שכלי זכוכית לא בולעים. האשכול בעמוד קמ"א בהלכות הלוקח כלי תשמישו מן הגוי כותב כך: כלי זכוכית יש להם תקנה בהתכה כמתכות דמיין וחז אילן דמי דרבנן צריכים דבילה. אבל לעניין בליעת איסור, הרסינן באבות, ג' דברים נאמנו בגלל זכוכית, אינו בונע ואינו פולט, הוא מראה כל מה שבתוכו במקום חם חם, במקום צונן צונן, ולכן מסיק האשכול שכלי זכוכית אינם בולעים בעקבות אבות הרבי נתן. הרעביה והרשבה, הרעביה בפסחים סימן תף סמך ד' והרשבה בשוט חלק א' סימן ר' למד ג', שניהם דנים בכלי זכוכית ושניהם פוסקים שכלי זכוכית אינם צריכים הכשרה, אבל מסיבה אחרת. שניהם מביאים את הגמרא במסכת חולין שאומרת שלב אין בו בליעה, לב שיע ולא בל. הלב בניגוד לשאר האיברים הוא חלק, ולכן הוא לא בולע דם משאר האיברים, ולכן די להוציא את הדם שמתוכו, ואם הוא בושל עם ה תרנגולת לפני שהם הלכו אותה, הלב לא נאסר, הוא לא בולע את הדם. וכותב הרביה, הוא מסביר את הטעם של הברייתא דרבי נתן, וטעם משום דשיעי, כדי אמרין על גבי לב, שני לב דשיע ולא בלה, וכך גם הרשב"א בתשובה חלק א' סימן ר' למד ג', כן נראה פשוט שאין צריכים שום הכשר, חדה דשיעי טובי וכל דשיע טובה לית בי קרטופני משמע דלא בלה, זה הטעם הראשון שאותו מביא הרביה. אבל מוסיף עליו הרשב"א טעם נוסף, ועוד דחז ידעו דלא מדייתי, זאת אומרת אנחנו גם רואים בחוש שהם לא בולעים. חשוב לומר שזו גם עמדת רוב הראשונים, כך כותב הרן על הריף בפסחים דף ת עמוד א, ורוב הראשונים בפסחים על הגמרא בפסחים בלמד עמוד ב, סוברים ככה, למד עמוד א, למד עמוד ב, אפשר לעיין שם במאירי ועוד. יש שמקשים מהגמרא בפסחים מלמד עמוד ב, שם כתוב לגבי מני דקוניה שלא ניתן להכשיר אותה. מני דקוניה זה כלים מחרס שמצופים במעט זכוכית. אבל התוספות שם, לא שם, סליחה, בעבודה זרה, למד ג' עמוד ב', כבר מחלק ואומר שדווקא כלי חרס שמצופים קצת זכוכית, בהם יש בליעה. אבל כלי זכוכית שלם לא בלה. ולכן גם התוספות בעצם הולך בגישה הזו, וזו כאמור הגישה הראשונה, שבכלי זכוכית אין בליעה ופליטה כלל. המקור הוא בעבוד רבי נתן, וראינו שני טעמים, או משום דשיעי ולא בלי, או כיוון שראינו, רואים בחוש שהם לא בולים ולא צריך טעם. בעצם אפשר לומר זה לא שני טעמים אלא שתי מקורות, אפשר להסתמך על הסברה של שיעי ולא בלי, ואפשר להסתמך על הברייתא של עבוד רבי נתן, וזו כאמור הגישה הראשונה. הגישה השנייה מקורה באור זרוע, מלכות פסח, חלק ב' סימן ר' שנון ו', ושם מוכיח האור זרוע מהגמרא בעבודה זרה שהבאנו לאל בעבודה זרה ממי, שמשווה, סליחה, עבודה זרה עיני, שמשווה בין כלי זכוכית לכלי מתכת לעניין הכשרת כלים, משם לומד האור זרוע. ומכאן נראה לי להביא ראיה שמשתמש בהם איסור חם שדי להם בעגלה. ואף על גב דמסקינן פרק כמה דשבת לעולם לכלי חרס דמו, אני מילי לעניין תומה, אבל עניין הגלה יש ללמוד מכלי מתכות שאנו מדמים להם אותם לעניין דבילה דטהרה מטהרה עדיף עלי. אז אומר העוזר הוא הכיוון שמצאנו שתי השוואות בגמרה של כלי זכוכית, כמו שראינו לעניין תומה משווים אותם לכלי חרס, ולעניין דבילה לכלי מתכת, עדיף לנו ללמוד מדין תבילה, למה דטהרה מטהרה עדיף עלי? כשאנחנו מכשירים כלים אנחנו באים לטהר את הכלי מאיסורו, ובתבילת כלים אנחנו מטהרים את הכלי. ובעצם לפי הגישה הזו של האור הזרוע, כלי זכוכית דינם ככלי מתכות לכל דבר ועניין, ולכן הם נטהרים בהגאלה. אבל הגישה השלישית היא גישתו של הסמק, מופיעה באיסור ויתר הארוך, שער נ"ח סימן נ"ן, ושם כותב בעל האיסור ויתר הארוך. כלי זכוכית ספק הוא אם הוא ממין חרס, הואיל ונעשה ממיני אדמה, או אם הוא ממיני מתכת, הואיל ויש תקנה נשבריו, כמו שראינו בגמרא בשבת ט"ו, שהגמרא ישוותה גם וגם לעניין תומה, גם האיסור ויתר מסופק בזה. ולכן הוא כותב, והלכת נותנים עליו חומרה זו וזו, כמו שראינו לגבי תומה, שהוא מקבל תומה ככלי חרס, אבל נטמא ככלי מתכת, גם כאן לגבי הכשרת כלים, נותנים עליו חומרה זו וזו, ולכן אסור בהגלה, וצריך תבילה. לגבי הכשרת כלים דינו ככלי חרס, שגם הגלה לא תועיל לו, כי כלי חרס אינו מוציא מידי דופיו לעולם. וכך כתוב גם בסמק שמביא האיסור ויתר שם. אם כן, מצינו שלוש גישות. גישה אחת, הגישה העיקרית בראשונים, כפסיקת מרן השולחן אור בסימן תנ"א סעיף כ"ו, היא שכלי זכוכית אינם בולים כלל, כמבואר באבות דרבי נתן, ומצאנו סיוע לדברים אלו בגמרא בעבודה זרה של לב שיעה ולא בעלה, בגמרא בחולין, סליחה. גישה שנייה, האור זרוע, משווה בין כלי זכוכית לכלי מתכת, כמבואר לעניין תבילה, וגישה שלישית, גישת האיסור ויתר, משווה ביניהם לבין כלי חרס, וממילא אין להם היתר לעולם. הגר"א באור החיים בסימן תנ"א דחה את שתי הראיות שמובאות להתיר שימוש בכלי זכוכית גם ללא עגלה. כמו שראינו, המקור הוא באבות דרבי נתן, ועל כך כותב הגר"א שהברייתא באבות דרבי נתן שאמרה שכלי חרס אינו בולע, הכוונה שכלי זכוכית, סליחה, אינו בולע, הכוונה שאינו בולע כמו כלי חרס, שכלי חרס בולע גם בצונן, אבל כלי זכוכית בולים רק על ידי חמין. אבל על ידי חמין, כלי זכוכית באמת בולים, ולכן אין להוכיח מאבות רבי נתן שכלי זכוכית לא בולעים. את הראיה מלב דוחה הגר"א, וכך גם התוספות, מוכח מדברי התוספות, שלמסקנת הגמרא במסכת חולין, התירוץ הזה של לב שיעה ולא בעלה לא עומד למסקנת הסוגיה, ויש סיבה אחרת שבגללו הסוגיה מתירה את הלב. כך גם כותב תרומת הדשן בסימן קלמ"ב, ולכן הם בעצם דוחים את ההוכחה הזאת מלב שיעה. אם כן, שתי ההוכחות שהיו לרוב הראשונים לכך שכלי לא זכוכית, גם שכלי זכוכית לא בולים, גם הראיה מעבוד רבי נתן וגם הראיה מלב שיעה ולא בעלה, שתיהן נדחו על ידי הגר"א. גישה הרביעית לגבי כלי זכוכית מצינו ברדווה במסכת פסחים דף למד עמוד ב' בשמו של הרעה. הרדווה שם מבין שעקרונית אפשר להכשיר כלי זכוכית כדין כלי מתכת, אבל אף על פי כן אנחנו נוהגים לא להכשיר אותם. לכאורה ההבדל בין האור זרוע לבין האיסור והיתר והסמק הוא בשאלה אם ניתן להכשיר כלי זכוכית. לדעת האיסור והיתר ניתן להכשיר אותם בעגלה, לדעת האור זרוע ניתן להכשיר אותם בעגלה, אך לדעת האיסור והיתר והסמק אין להם הכשרה עולמית כי הם דומים לכלי חרס. הראה עקרונית מקבלת שיטת האור זרוע, שכלי זכוכית דינם ככלי מתכת, אך מסיבה אחרת הוא כותב שלא ניתן להכשיר אותם. הגמרא במסכת פסחים דף למד עמוד ב' כותבת לגבי, היא מביאה שם הגמרא סתירה בין שני סוגים של תנורים שאחד ניתן להכשירו ואחד לא ניתן להכשירו. הוא מתרץ את הגמרא שזה עסקו מבפנים וזה עסקו מבחוץ. שואלת הגמרא, מדוע התנור שעסקו מבחוץ אפשר לעשות לו עסק מבפנים ועל ידי כך להכשירו? ועונה הגמרא, חייס עלי משום דפקה, כיוון שהתנור הזה הוא לא כל כך חזק ולא יכול לסבול עסק מבפנים, אנחנו חוששים שאם האדם יבוא להסיק אותו מבפנים, הוא יחשוש על התנור ולא יעשה את העסק הראוי, וממילא התנור לא יוכשר. הרעה לומד מן הגמרא הזאת גם לענייננו, שלמרות שכלי זכוכית עקרונית ניתן להגעיל אותם, כיוון שאנשים חוששים, הזכוכית, בטח הזכוכית של זמנם הייתה יחסית עדינה, והייתה מתפוצצת במים חמים, ואנשים חוששים על כלי הזכוכית, ולכן יש חשש שהם לא יכשירו את הכלי כדין. ההבדל בין הרעה לבין האיסור והיתר הוא הבדל עצום, כי לדעת האיסור והיתר מבחינה עקרונית לא ניתן להכשיר כלי זכוכית ושום הכשר לא יועיל להם. לדעת הרעה עקרונית הכשר מועיל להם, אלא שאנשים חוששים להכשיר אותם, ויש נפקמינה גדולה בין שתי ההבנות האלה, וזה כל הנושא של כלי פורצולן. כלי פורצולן הם כלים של זכוכית, אבל הם עשויים בצורה יותר חזקה, כך שהם בוודאי עמידים בכמות גדולה של מעלות ולא מתפוצצים במים חמים. ואכן הרב עובדיה בחוות דעת חלק א' סימן ו' בנוגע להכשרת כלים בפסח, וכך גם ביביע עומר, שם יש תשובה ארוכה מיותו רב במצרים, שם הרב עובדיה גילה שבבית החולים של היהודים במצרים אוכלים טרפות ונבלות, ולקנות שם כלים חדשים זה היה הפסד מרובה, והיו שם כלי פורצולן, והרב עובדיה בשתי המקומות האלה סומך את ידו ומתיר גם לאשכנזים להכשיר כלי פורצולן, מכיוון שלדעת הרעה בהחלט ניתן להכשיר ככה כלים, כי כל הבעיה בכלי זכוכית זה החשש שמה הם יפקעו. ובמקרה כזה באמת אין חשש, כך פוסק גם הציץ אליעזר בשם רב צבי פסח פרנק, והמנחת יצחק מביא כך בחלק א' סימן פיו, למרות שהוא להלכה מחמיר בדבר וסומך דווקא על דעתו של האיסור ואתר שאי אפשר להכשיר כלים, כלי זכוכית כלל. חשוב גם לציין שהפוסקים כותבים שכלי זכוכית רצוי לא לשים אותם אחר כך במים, כי זה כן יכול להוביל לפיצוץ של הכלים. אז כמו שראינו בהלכות, עד כאן ראינו שלוש הבנות בנוגע לכלי זכוכית, ובאמת בשולחן ערוך, השולחן ערוך מרן פוסק את דעת רוב הראשונים שכלי זכוכית לא צריכים הכשרה. הרי מה כותב, ויש מחמירים ואומרים דכלי זכוכית אפילו עגלה לא מענילו, אחרי מה סתם ולא הסביר את טעמו. אמנם מגיע על הרמה, מי שכתב את הסוגריים על הרמה, שהמסורת המקובלת זה שזה לא היה הרמה בעצמו, שם מובא בתור מקור הסמק והאגור, ששניהם סוברים שמבחינה עקרונית כלי מתכות דומים לכלי חרס, אבל לא כל האחרונים הסבירו ככה את דברי הרמה. השאלה מתעוררת בייחוד מכיוון שבסימן קוף למדי ביום הדעה בהלכות יין נסך פוסק מרן השולחן ערוך בסעיף ח' שכלי זכוכית לדברי הכל אין מחמירים בו בשביל שמכניסו לקיום, ובעצם כלי זכוכית לא צריכים הכשר מיין נסך. לכאורה שולחן ערוך לשיטתו שכלי זכוכית כלל לא בולים, אך הרמה לא מגיע שום דבר ביורדיה, אף על פי שבהלכות פסח בסימן תפנון א' באורח חיים כתב הרמה והגיע וכתב שיש מחמירים. בהלכות יין נסך ביורדיה כופלמדי הרמה סתם ולא השיג על דברי השולחן ערוך, ויש לדון מדוע, וכמה תשובות הובאו באחרונים לסתירה הזאת. התז באורח חיים סימן תפנון א' סעיף כ"ו מבין שלדעת הרמ"א האיסור בכלי זכוכית הוא אך ורק לכתחילה, אבל אם באמת אדם הגעיל כלי זכוכית כמו שצריך, כלי זכוכית מותר בעגלה. ולא רק זה, הפרי מגדים מבאר לדעת התז משבצות זהב בסעיף קטן למד שבדיעבן כלי זכוכית אין בולע כלל אף בחמין דשיע ובלא הגעלה. דהיינו לשיטת התז, החומרה שהרמה מביא היא חומרה באלמה. עקרונית הרמה סובר כדעת השולחן ערוך ורוב הראשונים שכלי זכוכית אינם בולעים כלל, אבל מצד החומרה אפשר להחמיר. מי שהלך וגם ביורדיה התז נאמן לשיטתו ופוסק לפי שהוא חלק מאוד ולא בלע כלל לגבי כלי זכוכית. המגן אברהם חולק שם על התז, והוא כותב שגם כולה בדיעבד היא אך ורק אם תשמיש הכלי הוא בצונן, ואז אין בליעה אמיתית. אבל בחמין, כאשר הכלי בלה על ידי חום, אז גם בדיעבד צריך להגעיל את כלי הזכוכית, וממילא הוא מבין שהרימה כן פסק כדעת המחמירים לגבי כלי זכוכית. יש שהציעו, כך מציע הרב עובדיה בתשובה הנעל ביחווה דעת חלק א' סימן ו', וכך עולה גם מדברי המגן אברהם בסעיף, בתף נון א' בסעיף כ"ו, שניהם מסבירים שהסתירה בין יורדיה לאור החיים נובעת מחומרה דחמץ. בהרבה דברים מצאנו שמחמירים בחמץ יותר מבשר איסורים, וגם כאן מבין המגן אברהם שהרימה אסר להכשיר כלי זכוכית אך ורק משום חומרה דחמץ. יכול להיות שהדברים האלה עולים כבר בתרומת הדשן, סימן קל"ב, שם נשאר תרומת הדשן לגבי כלי כסף המצוירים, שיש עליהם כל מיני ציורים וחריטות, כיצד, האם מותר להכשיר ולהגעיל אותם לפסח, וענה תרומת הדשן שמכיוון שהחריטות האלה נעשים על ידי זכוכית, והגמרה מדמה את זכוכית לכלי חרס, אז לצורך פסח אסור להכשיר, אז הדברים שם לא מפורשים, אבל הפרי מגדים מביא שכך כתב בתורת חטאת לרימה, זה ראיה לכאורה טובה מה שיטת הרימה, אבל אני לא מצאתי את הדברים בתורת חטאת בפנים, אבל היו רבים מן האחרונים שהלכו בגישה זו. המגן אברהם, כמו שאמרנו, בתף נונה לפסיף קטן ממתת, כותב, ואין לדמותו את עניין דין כלי זכוכית בחמץ ליהי נסך, ביורדי הסימן קל"ה, דקמה כולו תקלו ביהי נסך, מה שאין כן בחמץ. וחשוב לציין את מה שהרמה אומר כאן, שיש כאן שתי סיבות לחלק. קודם כל, יהי נסך באמת הקלו שם קולות גדולות, מכיוון שאין באמת בליעה ביהי נסך, כי הכל הוא בצונן. מצד שני, בחמץ החמירו הרבה חומרות, ולכן הצד הזה יותר נוטה להחמיר, והצד הזה יותר נוטה להקל, ובהחלט אפשר לחלק כך בין שני הדינים. כך גם כותב השדי החמד והשרידש בחלק א' סימן ממי, ורבים מן האחרונים תרצו ככה את הסתירה. ממילא, לשיטתם יש חילוק בין הכשר כלי זכוכית בפסח, יכול להיות להכשרם בשאר השנה. אם נוציא רגע את המגן אברהם מהרשימה הזאת שכותב שיש גם כולה ביין נסך, יכול להיות שבשאר השנה, בהכשרה מבשר לחלב או מאיסור, באמת אפשר להקל בכלי זכוכית ולהגיד שיש להם, שהם לא צריכים הכשרה כלל. ערוך השולחן בסימן תף נון א' סעיף נון מציע חילוק אחר. הוא מחלק בין בליעה בצונן לבין בליעה בחמין. ביין נסך היין נבלע בכלי על ידי צונן, ולכן שם באמת כלי זכוכית לא בולעים. אבל אם הבליעה היא בחמין, שם באמת כלי זכוכית בולים וצריכים עגלה, ועל זה דיבר הרמ"א באור החיים בסימן תף נון א'. חשוב לציין שהמורדכי במסכת עבודה זרה בסימן תף תף כף וו חולק במפורש על ערוך השולחן הזה, וכותב שגם דברים שתשמישם על ידי צונן כל השנה, יש חשש שמא פעם אחת ישתמשו בהם בחמים, ולכן צריך להכשירם ולהגעילם. וזה דבר מצוי, יש לנו הרבה כלים מזכוכית בבית שלא משתמשים בהם בדרך כלל לדברים רותחים, אם זה קנקנים של מים וכדומה, ובכל זאת לדעת המורדכי באמת צריך להכשירם, ורבים נהגו ככה. אז למעשה, כמו שראינו, הרב עובדיה והציצי אליעזר מתירים גם לאשכנזים להכשיר כלים בפסח, בעיקר כלי פורצולן, כלים כאלה חזקים, מכיוון שהם מבינים שהאשכנזים הרי מה מתבסס על דעת הרעה שאוסר רק מצד החשש. אבל במנחת יצחק בסימן א', בחלק א' בסימן פ' ו', המנחת יצחק נוטה לאסור בזה. אז אם נסכם את הדברים, ראינו פנים לכאן ולכאן, ראינו שלוש גישות שהן ארבע בראשונים לגבי כלי זכוכית, האם יש להם מעמד עצמאי שהם אינם בולים כלל, האם הם דומים לכלי חרס או שהם דומים לכלי מתכת, וגם אם דומים לכלי מתכת יש לנו שאלה אם אפשר להגעיל אותם או לא מצד חשש הרעה שלא יבואו להגעיל אותם כראוי. וראינו שהשולחן ערוך מחמיר מקל בדבר, הרימה מחמיר בדבר, הצענו ברימה שתי דרכים או שלוש דרכים ליתר דיוק, אפשר להבין את דבריו כדעת הסמק כמו שציין המגיע שם, ואז אין שום אפשרות להכשיר כלי זכוכית לפסח בכלל, ורבים מן האשכנזים באמת נהגו ככה. יש שהקלו להכשיר בכלים חזקים, הציץ אליעזר, הרב עובדיה, וגם מי שעושה כך בהחלט יש לו על מי לסמוך. יש שהקלו להכשיר כלי שעיקר בלייתו בצונן, על פי ארוך השולחן, ויש שהבינו שמדובר כאן על חומרה דחמץ באלמה, ולכן בדיעבד, בשעת הדחק ובמקרים כאלו, ניתן להתיר גם לאשכנזים כלי זכוכית ללא הגלה. יש כאן עוד נושא שלם שלא נכנסנו אליו, והוא הנושא של כלי פורצולן, שהם במעמד ביניים בין זכוכית לחרס, ויש מחלוקת גדולה איך להתייחס אליהם, ובעזרת השם, אולי ביום מן הימים, אולי שנה הבאה בפרשת צו, בלי נדר כמובן, נאחד גם לדברים הללו שיעור. ויהי רצון באמת שנזכה להיכנס לחג הפסח השנה בשמחה, בבריאות, ולחגוג אותו כהלכתו וכדתו, ולהרגיש באמת את החירות בלב, השנה יותר משנים אחרות. אנחנו צריכים להרגיש את החירות שבלב. אמנם אנחנו לא עבדים השנה, אבל יש לנו קצת הרגשה של מה קורה כשהחירות ניטלת מבן אדם. אי אפשר להסתובב בכל מקום, אי אפשר לעשות מה שרוצים, ואפשר דווקא לקחת מכאן, לנצל את ההזדמנות הזאת, למנף את הסדר ולנסות לראות את עצמנו באמת כאילו יצאנו ממצרים, ולהבין שאף על פי שאנחנו עבדים עדיין במקום מסוים, אנחנו בני חורים. היום זכיתי, נשתף אתכם, ללמוד עם הבת שלי, להתכונן לפסח, אז למדנו על מעמד הסנה. עלתה לי הבנה מעניינת במעמד הסנה. כתוב שהסנה בוער באש ואיננו אוכל. אז מלבן זה שיש כאן מראה משונה, שנועד למשוך את תשומת ליבנו, האם זה מסמן לנו משהו? נדמה לי שבהחלט ייתכן שכן. עם ישראל, גם כאשר הוא משועבד ממצרים, גם כאשר הסנה הוא קל באש, כשאש עוטפת את עם ישראל מכל הצדדים, כשהסנה נשרף באש, סליחה, הסנה איננו הוא קל. עם ישראל, נצח ישראל לא ישקר. עם ישראל לא נאבד, עם ישראל עומד איתן, ובעזרת השם גם בצרה הזאת נעמוד איתנים, והקדוש ברוך הוא יעמוד לצידנו ויזכר אותנו בעזרת השם עוד השנה לחגוג בירושלים עיר הקודש במהרה וימינו. אמן.